מתחילים לנו דיונים בשאלה מה מידת חובת ההצלה שקיימת לאדם שנקלע לזירת סכנה, כשהשאלה הזאת היא כפולה. שאלה אחת, זירת סכנה פרטית, אדם טובע בנהר, דברים מן הסוג הזה, מה מידת המעורבות שצריכה להיות לאדם שיכול להחלץ, להציל, כשהוא נדרש לעשות, כן? שאלה שנייה, בסיטואציות שלצערנו אנחנו מצויים בהן, לא מדובר פה בסיטואציה פרטית של אדם שנמצא באיזושהי סכנה, אלא כמובן בסיטואציה שהיא לפחות בפינה מסוימת בגדרי מלחמה, סיטואציה של שבה אויב מבקש להשמיד, וכאן כבר לא מדובר באדם שנקלע באופן פרטי לסכנה. עצם הדין בסוגיה בסנהדרין דף עין ג', שם נאמר, מניין לרואה חברו שהוא טובע בנהר, או חייב לו, או ליסטין באים עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך. אז יש האיסור שלא תעמוד על דם רעך, ומכאן עובדים כמובן שאדם לא יכול לעמוד מנגד כשהוא רואה חברו טובע או ליסטין באים עליו וכו'. שואלת הגמרא, מאיך נפקה, מהתם נפקה, אבדת גופו מניין, תלמוד לומר, והשבותו לא? חלק מצוות השבת אבדה היא לא רק השבת ממונו של אדם, אלא גם השבת גופו של אדם. אז למה אתה צריך את הפסוק, לא תעמוד אדם רעך, אם יש לך פסוק כמו והשבותו לא, שצריכים להשיב לו את גופו? אומרת הגמרא, אם מהתם, אבא מן הנמילה בנפשי, אבל מיטרא הומגא רגור אימה, לא? כמה השמלה? אז הגמרא מגיעה למסקנה שאילו היה לי רק פסוק אחד, הייתי אומר שאומנם יש חובה להציל, אבל הוא לא חייב לתרוח. אם הוא לא יכול בעצמו להציל, הוא לא צריך לזעוק להזעיק את הסיבה. כאן מדובר אפילו בלתרוח ולזכור אנשים בשכר כדי שיבוא להציל אותו. אז את זה לא הייתי יודע, לכן צריכים את הפסוק השני כדי ללמד אותי את זה. אני בכוונה אמרתי צריכים פסוק אחד, צריכים שני פסוקים, ולא דיברתי על איזה פסוק, בגלל שהדבר הזה נתון במחלוקת של הראשונים, האם הדין הזה שצריכים לתרוח ולהציל גם באמצעות סחירת אנשים נוספים, זה נלמד מתוכן הפסוק ומעצם ריבוי הפסוק. ברש"י נראה שזה נלמד מעצם התוכן של הפסוק. כי רש"י אומר כאן, מה זה לא תעמוד אדם רעך? אומר רש"י, לא תעמוד אדם רעך, לא תעמוד על עצמך משמע, אלא חזור על כל צדדים שלא יובד דם רעך. אז אם כן, רש"י נראה שהוא לומד זה מן הפסוק. הפסוק והשבתו לא, זה השבת אבדה. להשבת אבדה אנחנו יודעים תמיד שיש גבולות. כן? יש גבולות להשבת אבדה. לא בכל תנאי משיבים אבדה. יש גם מצב, למשל, בשבת אבדה, שאם זה זקן ואינה לפי כבודו, אז הוא לא צריך להשיב. אגב, ראיתי באחד האחרונים שרוצה לטעון את זה גם לגבי הצלת נפשות. שגם כאן נפעיל את הכלל של זקן ואינה לפי כבודו, שיהיה פתור מהצלת נפשות. אבל הדבר הזה הוא מרף סניגר, אי אפשר בכלל להעלות אותו על הדעת, כן? כיוון שבהצלת נפשות לכאורה אין מושג של כבוד. מה שייך מושג של כבוד? כן? ברור שכשיש אדם, חיי אדם עומדים על כף המוזניים, אז אין מקום פה להפעיל שיקולים של פרסטיג' החליפה או השטריימל שלי יתלכלך. עם כל הכבוד לשטריימל שלך, מקסימום תקנה חדש, אבל בינתיים תציל את האדם. זה פשוט לכאורה הדבר פשוט ביותר, ואין צורך להחביב בו במילים. אבל מצד לא והשבתו לא, אז יש בוודאי גבולות. יכול להיות שאדם לא צריך להשקיע משאבים כלכליים, ועל זה בא הפסוק לא תעמוד אדם רעך לומר לך יותר מזה. אם כי במיוחס לרן שם בסנהדרין נראה שהלימוד הוא מעצם האיתור בפסוק ולא מגופו של העניין. אומר הרן שם, לאו למימרא דלא תעמוד אדם רעך משמע אחי, דעה אפשר דלא אתה קרא אלא לגופה, אלא דמיתורה דקרא יהוד מרבין על גופי וממוני, ושמח הכתיב תרי קראי והשבות תונו ולא תעמוד אדם לאחד. זאת אומרת, עצם ריבוי בפסוק, עצם הכפילות של הפסוקים, מלמד אותי שיש מעבר לחובת ההצלה, גם חובה להשקיע ממון בדרך להצלה. כאן מתעוררת שאלה, אם הפסוקים כאמור מחייבים גם השקעת ממון, אז השאלה שיש מקום לדון בה, האם באמת יש לך זכות אחר כך לבוא ולדרוש תשלום מן הניצן, נניח שהצלחת להציל אותו, השקעת משאבים בשביל להציל אותו, ולאחר זמן אתה בא ואומר, תשמע, בשביל להציל אותך אני השקעתי, הזמנתי לא יודע מה, את 669 עלה כך וכך להביא אותם, בוא תשלם עבור זה. השאלה אם אדם יכול לדרוש תשלום עבור זה. וכאן הדברים ברורים לפחות בדברי הראש במסכת סנהדרין, שם באותה סוגיה אומר הראש, והניצול חייב לפרוע למציל מה שהוציא. דאין אדם מחויב להציל נפש חברו בממונו, איך דאית לי ממונה לניצול. כדי אמר לקמן, נרדף ששיבר את הכלים של רודף, פטור. אם אדם, הרודף רדף אחריו, ותוך כדי זה שהוא נס מפני, הוא שבר כלים של רודף, אז הוא פטור. זה ברור, זה מסתבר. ואם של כל אדם חייב, אבל אם הוא שבר כלים של כל אדם חייב. אז הנה אתה רואה, למרות שאדם הוא עשה את זה לצורך הצלה, אז הוא צריך לשלם. מכאן מביא הראש ראיה שהניצל חייב לשלם את דמי ההצלה. מהי הראיה? שימו לב יותר לראיית הראש, אני חושב שיש מקום לפקפק בראיית הראש. אומר הראש כאן כך, ואם היה מחויב להציל את הנרדף בממונו, אם כן יפתור משבירת הכלים, שהרי ממון חברו מחויב להציל וברשות שברם כדי להינצל. מה הוא רוצה לטעון? אני ראיתי חברי נמצא בסכנה, אז השקעתי מאמצים, כלים, כל מיני דברים, השקעתי בשביל להציל. אומר הראש, הניצל חייב לשלם לי עבור המאמצים האלה. מה הראיה? אם הניצל בעצמו בברחו מפני הרודף שבר כלים של מישהו אחר, כתוב בגמרא שהוא חייב. אם ההנחה היא שכל אדם חייב להצילו אפילו בממונו, יוצא אם כן שהבעלים של הממון הזה שאותו הנרדף שבר תוך כדי בריחה, גם הוא היה חייב להציל אותו. היי, הוא לא היה שם נוכח בשטח, אבל הממון, חל חובה על הממון להציל אותו. ואם אנחנו רואים שלמרות הכל חייב הנרדף לשלם, כנראה שכל חובת המציל להציל בממונו היא רק לתת את הזמינות של אותו ממון כדי להציל. אבל בסופו של דבר מי שצריך לממן את זה, זה הניצן. כך אומר הראש. אני מתפלא קצת על הראיה הזאת. הראיה, אני לא בא להתפקח עם הראש לגבי עצם הדין. יכול להיות שהראש צודק בעצם הדין. אני טוען שהראיה היא לא כל כך ראייתית. הראיה היא בעייתית. כיוון שהראיה היא, הרי אף אחד לא בא וסובר שיש חובה על ממון להציל. ממון אין לו חובה להציל. חובה היא שבני אדם להציל. אין חובה על ממון. אם אני לא נמצא בזירה, והממון שלי נמצא בזירה, עם כל הכבוד אי אפשר להגיד שכיוון שלו הייתי כאן הייתי חייב להציל גם בממון הזה, אז גם כשאני לא נמצא כאן חל החובה על הממון. זה אני לא בטוח שקיים בכלל. יכול להיות שחובת ההצלה חלה על הגברה, על האדם. אז אם האדם נמצא בזירה, אז גם אם הוא צריך להשקיע ממון, צריך להשקיע ממון. אבל ברגע שהאדם לא היה בזירה, אז האדם לא חלה על חובת ההצלה, ממילא גם הממון לא משוחרר מחובת ההצלה הזאת. ולכן לדעתי קשה להביא ראיה מן הסוגיה שם מזה שהוא שבר כלים של אדם אחר שהוא חייב לשלם. יכול להיות שם הוא חייב לשלם כי באמת לא חלה חובת הצלה על הגברה, אבל במקום שחלה חובת הצלה על הגברה ולאור הסוגיה גם מטרח והגורה זה חלק מן החובה, ייתכן שעל זה לא צריך לשלם לו. אני לא קובע כאן מסמרות, אבל אני אומר שהראש צודק אולי בעצם הדין, אבל הראיה מן המקרה הזה לדעתי היא לא פשוטה. אז כל זה בנוגע לחובה להשקיע ממון בשביל ללכת ולהציל. השאלה שעומדת לפנינו היא מה אנחנו עושים אם האדם מה שעומד כרגע הוא לא שאלת השקעת ממון. בסדר, להשקיע ממון הוא ישקיע, יקבל את הכסף חזרה, לא יקבל, בסדר. אגב, גם הראש מסכים שאם אין לניצל לשלם, אז הניצל פטור. כך אומר הראש, אני מזכיר. ואין אדם מחויב להציל נפש חברו לממונו, היכא דאית לממון על הניצול. דווקא אם יש ממון לניצול, אז הוא לא חייב. כן? אבל אם אין ממון לניצל, ברור שאי אפשר פה לעשות חשבונות, וחייב המציל להציל בכל מקרה, גם אם לא יקבל את כספו בחזרה. אבל שאלה שיותר כבדה היא לא שאלת הממון, אלא שאלת הנפשות. מה קורה אם כדי להתערב בסכנת נפשות הזאת, יש כאן גם צד סכנה כלשהו להמציל? האם המציל חייב להיכנס לפחות לספק סכנה? ברור לכאורה שאם הוא לא יכול להציל, ואם הוא ייכנס רק, נניח יש אדם שטובע בנער, ואתה לא יכול להציל אותו, כי אם תיכנס למים גם אתה תטבע, כי או בגלל שאתה לא יודע לשחות, או בגלל שהמים עצמם נמצאים שם באיזה שערה איומה שאי אפשר בכלל להשתלט וכו'. אז השאלה מיותרת, ברור שאין לעניין להרוג שני אנשים, כן? אפילו בן פטורה במקרה הזה דעתי יוותר לנו על הצורך להיכנס למים. אני חושב שזה מוסכם, כן? אתם יודעים מי זה בן פטורה, כן? זה כשיש קיטון של מים, אפשר, אז על זה בן פטורה אומר, ישתו שניהם וימותו שניהם. אבל בסיטואציה כזאת, שיש אדם שטובע בנהר, אני לא צריך לקפוץ גם אני למים, רק בשביל לטבוע יחד איתו. זה פשוט שלו. אז, אבל מה קורה אם יש בכל זאת דברים להצלה, אבל יש גם סיכונים בהצלה הזאת. האם אדם חייב לסכן את עצמו בשביל להציל את זולתו? אז כאן, בגמרא עצמה, אין דיון בעניין הזה. גם בראשונים, בדרך כלל ברוב הראשונים יש שתיקה בעניין. היחיד שדיבר בעניין זה, כמעט היחיד, זה הבית יוסף בסוף סימן תו קבע. הבית יוסף בסוף סימן תו קבע כותב כך: וכתבו הגאות מימוניות דפוס קושטה, עבר הלא תעמוד בירושלמי מסיק אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייב. עד כאן זה הגאות מימוניות דפוס קושטה, ששוב בהגאות מימוניות הקלאסיות שנמצאות לפנינו לא נמצא הקטע הזה. מביא ירושלמי, בירושלמי לפנינו למיטב ודיעתי לא נמצא הקטע הזה, אבל כך מביא הבית יוסף בסוף סימן תו קבע על פי ירושלמי, שאדם חייב להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו. מסביר הבית יוסף את הדין הזה, ונראה שהטעם מפני שעליו עדיין והוא ספק. אני מוכרח לומר שאני לא כך מבין את הטעם. אז מה אם עליו עדיין והוא ספק? ומה יחזית? דדמה דדי סומה כתפי, דלמה דמה דדי סומה כתפי. למה זה כך בטוח שאדם צריך להכניס את עצמו לספק סכנה בשביל להציל מישהו אחר? בסברה? בגלל שהוא ודאי ואני ספק? זה לבד, לעניות דעתי לא מספיק. הבית יוסף מוסיף ואומר, בכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. וזה ודאי נכון. כל מי שמקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. אבל עדיין מי אומר שזה גם במחיר של ספק סכנה לעצמו? זה כלל וכלל לא פשוט. אבל הדבר הזה מעורר שאלה בסוגיית הבבלי שראינו הרגע. כי מה אמר הבבלי? למה אני צריך את הפסוק לא תעמוד על דם רעך? למה לא מספיק הפסוק והשבותו לא? כן? על זה ענה הבבלי שלהגיד לנו שמתרח והגורה. אם אתה אומר שיש לך אופציה של גם כניסה למצב שספק סכנה, גם זה מחייב מצד לא תעמוד על דם רעך, אז איך עלה על דעתך לבטל על הפסוק הזה? הרי ודאי ודאי מצד והשב אותו לא היה עולה על דעתי שצריך לסכן את עצמי בשביל. אם יש מקום להבנה כזאת שאדם חייב להיכנס לספק סכנה, זה רק מכוח הפסוק לא תעמוד על דם רעך. מצד הפסוק של השבת עבידה, כבר אמרנו, הפסוק של השבת עבידה, הפסוק מאוד מאוד אני צריך מצד מידת החסד, אם אני רואה עבדה של חברי אני לא עומד מנגד ואני לא תוכל להתעלם, אסור לי להתעלם ואני משיב וכו'. אבל כשאדם יכניס את עצמו לתסבוך את כלשהי בגלל השבת עבדה, עבדה שלו, אז אולי גם בהשבת גופו אין צורך להיכנס לתסבוך את כלשהי. אם יש פסוק שיכול להביא אותי למחשבה הזאת, זה רק פסוק לא תעמוד אדם רעך. אז איך השן סבב לי, חשב לוותר על זה, על הפסוק הזה. אז יש באמת הערוך לנר דן בזה בעריכות שם, והכיוון הכללי, ולא רק אצלו, גם אצל פוסקים רבים, מלבד הערוך לנר, יש רבים שמאירים, שכנראה הדבר הזה, שמה שמופיע בבית יוסף בשם הירושלמי, שזה באמת עמדת הירושלמי, והבבלי חלוק על זה. עודת הבבלי, אין אדם חייב להכניס את עצמו לספק סכנה, וכך מסבירים גם את השמטת הרמב״ם, ורוב הראשונים שלא מזכירים בכלל דברי הירושלמי הללו, שלא מזכירים בכלל בחובת ההצלה, את החובה להציל בסיטואציה שבה יש צורך להכניס בכניסה לספק סכנת נפשות, כך בדרך נהוג לפרש את את ההשמטה הזאת של הפוסקים, כך שלעניות דעתי בוודאי יש מקום לומר שעצם החובה הזאת להיכנס לספק הצלה, לספק סכנה בשביל הצלת נפשות, זה לא איזה דין מוסכם, אף על פי שהבית יוסף הביא אותו בסימן תפקבה, ואגב בשולחן ערוך גם הוא לא הביא אותו וכולי. אז יש לנו כאן איזושהי דילמה בנוגע לכניסה למצב של ספק סכנה. ובעניין הזה אני רוצה כמעט הייתי אומר שראש המדברים בעניין זה של כניסה לספק סכנה, מי שעסק בזה בכמה תשובות שלו, הוא הרדב"ז. הרדב"ז בכמה תשובות נגע בשאלה הזו, ודווקא בגלל שהוא נגע בזה בכמה תשובות, אז כבר פשוט שיש גם מעין סתירות וקשיים בתוך תשובותיו. וכאן יש מקום, בואו נראה, אני בעיקר רוצה לעמוד על שתיים מן התשובות של הרדב"ז, ודרכם ננסה להבין את הדברים כמו שאני מבקש שנראה. אומר הרדב"ז בתשובה אחת בחלק ה' סימן רש י"ח, כותב הרדב"ז שם כך: והווה יודע שיש בכלל לב זה של לא תעמוד על דם רעך, שלא יעמוד על הפסד ממון חברו, אלא שאינו חייב להכניס עצמו לספק שכנה בשביל ממונו, אבל להציל נפש חברו, או שלא יבוא על הערבה, אפילו במקום דעיקה ספק סכנה, חייב להציל. אז אדם לא חייב להיכנס ספק סכנה בשביל להציל ממונו של חברו, אבל בשביל להציל גופו של חברו, נפש חברו, חייב אדם להיכנס גם לספק סכנה. ואחי איתה בירושלמי, זה כנראה ירושלמי שאנחנו מדברים עליו. טוב, ומכל מקום אומר הרדב"ז, אם הספק נוטה אלא ודאי, אינו חייב למסור עצמו להציל את חברו, ואפילו בספק מוכרע אינו חייב למסור נפשו. דמי חזית דדמה דידך סומקפי דילמה דמה דידי סומקפי. אבל אם הספק אינו מוכרע אלא נוטה אל ההצלה, והוא לא הסתכן ולא הציל, עבר על לא תעמוד אדם רעך. אז כאן הרדב"ז ממתן את העניין, הוא אומר ברור שאדם חייב להיכנס גם לספק סכנה בשביל חברו, אלא שבמידת הספק שקיים כאן, פה הוא אומר בפירוש שאם הספק הוא ספק מוכרע לצד זה, זאת אומרת רוב סיכויים שאתה לא תצא מזה, אז זה פשוט שפטור. גם אם הספק נוטה אלא ודאי, אינו חייב למסור. בסדר? ואפילו בספק מוכרע, דיינו, אם יש 51% שיהיה סכנה, אל תיכנס לשם. אבל אם נוטה אל ההצלה, לא ברור כמה צריך לנטות הספק אל ההצלה, מה אחוז, האם ב-49% של סכנה ו-51% של הצלה זה מספיק? מה זה נוטה אל ההצלה? כשהוא אומר אם זה נוטה אל ההצלה אתה חייב להיכנס, שם כאן לא ברור, לא אומר לנו איזה דברים חד משמעיים. הוא אומר ברור שאם זה לשם, לכיוון הסיכויים הם קלושים, אז ודאי אתה פתור. אם זה 50-50, גם זה הוא פותר. הוא רק אומר, אם זה נוטה אל ההצלה, אז אתה חייב. כמה צריך לנטות אל ההצלה, הוא לא הבהיר לנו. אבל הדברים כאן ברורים. שאדם חייב לסכן את עצמו, להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל. אגב, יש רצו לתלות את הדבר הזה, האם אדם חייב להיכנס למצב של ספק סכנה בשביל להציל, רצו לתלות במחלוקת בין פטורה ורבי עקיבא. רצו לתלות את זה במחלוקת הזאת. דהיינו, ששניים הולכים במדבר, וביד אחד מהם קיטון של מים, אז בן פטורה אומר, כן, המצב הוא שאם שותה אחד, אחד ניצל, והשני הולך לעולמו. אם שניהם שותים, שניהם מתים. בן פטורה אומר, מוטב ישתו שניהם, וימותו שניהם, ואל יראה אחד במיטת חברו. ורבי עקיבא אומר, כתוב, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. כך אומר, זה מחלוקת. יש כאלה שרוצים לומר שהמחלוקת הזאת של רבי עקיבא ובן פטורה היא בעצם מחלוקת האם אדם צריך להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו. כי עמדת בן פטורה כפי שמופיעה לכאורה היא חסרת פשר, היא חסרת מובן. איזה מין דבר זה ששניהם ישתו כדי שניהם ימותו? מה אתה מרוויח בזה? איזה רווח יש לך מזה ששניהם מתים? אם אחד שותה לפחות אחד ניצל, אז יש, נכון שיש לך דילמה מי ישתה. בסדר, אז בא רבי עקיבא ואמר, מי ישתה? בעל הקיטון ישתה. אם יש אחד שהוא בעל הקיטון, אז הוא ישתה. כמובן, אם שניהם בעלי הקיטון, אז זאת שאלה כבר כבדת משקל, אני לא יודע אם יש את הפתרון, לא לרבי עקיבא ולא לבן פטורה. זאת שאלה ש... באמת צריך לתת עליה היטב היטב את הדעת. אני לא, בא, לא רוצה לעסוק בה עכשיו, לא צריך, ודאי לא להכריע בה, אבל גם לא רוצה להיכנס אליה עכשיו, כי היא שאלה שדורשת התבוננות רחבה במידה רבה. אבל יש כאלה שמבינים שכל ההיגיון שבן פטורה הזה, הוא אומר שברור שאם היה מצב שבו גם אם אתה נותן לחברך, ברור ששניכם מתים, כן? אז זה אין ספק, גם פטורה לא היה אומרת משהו בה. כל מה שבן פטורה אומר, זה שאם תחלק את המים עכשיו בין שניכם, אז אתה מכניס את עצמך לספק סכנה. ככה, אם אתה לא נותן לו בכלל, הוא בטוח ימות, ואתה בטוח תהיה. אם אתה מחלק את המים בין שניכם, אז יש ספק סכנה, יש אתה, יש צד שאולי הצלחת להציל אותו. שניכם נכנסים למצב ספק סכנה. ואז בן פטורה אומר שאדם חייב להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל אותו, לא? ורבי עקיבא חולק על זה. אני... עם כל הכבוד, אני חושב שהפירוש הזה במחלוקת בין פטורה וחכמים, לפחות, אני יכול לומר שהוא אינו פירוש מוכרח, לעניות דעתי זה לא הפירוש בכלל, אבל אני אומר, גם בלשון המעטה נגיד שאינו פירוש מוכרח. ולכן, אם אינו פירוש מוכרח, לפחות נציע את הפירוש שנראה לי, והפירוש נראה לי, אני חושב שהוא הפירוש, גם הפירוש הנכון בהקשר הזה, אבל אתם, כמי שלא אחראי חייבים לשום פירוש, תוכלו לקבל את שניהם ולבחור את הטוב הנראה בעיניכם. אחד כבר הבאתי לכם, עכשיו אני אביא לכם את ההצעה האלטרנטיבית. הצעה האלטרנטיבית לדעתי, מה שעומד כאן בבסיס דיונו של בן פטורה, בניגוד לעמדת רבי עקיבא, בן פטורה אומר שחובת הצלה לא כוללת, לא מדברת רק על חיי עולם, גם חיי שעה יש בהם ערך. כששניהם מתים, כששניהם שותים, שניהם מתים, הוא לא אחראי על זה בן פטורה. בן פטורה אחראי על שניהם שותים, כן? הוא אומר, גם אם תהיה תוצאה ששניהם מתים, זה אין מה לעשות. כששניהם שותים, אומר בן פטורה, זו הנקודה המרכזית, שאתה צריך לתת לו לשתות, כי כרגע בנתינת מים לשתות לחברך, אתה נותן לו חיי שעה, גם אם חיי שעה יש להם ערך. רבי עקיבא מסתכל רק על חיי עולם, כן? חיי עולם לא במובן של... חיי עולם. חיי עולם במובן של חיים של בני אדם, חיים רגילים, כן? של הצלת חיים. לא הצלה רגעית, אלא לתת לו, להחזיר אותו למוטב, להחזיר אותו למצב להוציא אותו מן הסכנה. כן? בן פטורה אומר שאם יש מציאות של סכנה, ואתה יכול כרגע לתת למי שנמצא לצדך גם חיי שעה, כן? גם להציל אותו לאותם 5 דקות, 10 דקות, אם שניכם תשתו, אז הוא ימות רק כעבור קצת יותר זמן. כן? גם זה חשוב בהצלה. עוד רגע. בסדר? ורבי עקיבא סובר לא כך. רבי עקיבא סובר, אין דבר כזה. חייך הקודמים לחיי חברך, ולכן אתה שותה וכו'. לדעתי זה נראה לי יותר הפשט בדברי רבי עקיבא, בדברי בן פטורה. אילו בן פטורה היה מתכוון של לספק סכנה, אז היה אומר, מוטב ישתו שניהם, ואפשר ינסו שניהם, ואם לא ינסו שניהם, אז ימותו שניהם ועל יראה אחד במיטת חברו. דברי בן פטורה, מוטב ישתו שניהם, ימותו שניהם ועל יראה אחד במיטת חברו, מובילים אותי לכיוון שגם אם מיטת חברו ברורה, וגם אם מיטת שניהם ברורה, גם אז אומר בן פטורה, תן לו לשתות, כי יש חשיבות כרגע ולתת לו לשתות. כן. כן, אבל אתה מדבר עכשיו על סוגיה שהיא יכול להיות אליבא דהלכתא, וזה ודאי נכון. אנחנו פוסקים פה רבי עקיבא, אנחנו לא פוסקים פה בן פטורה. אני בא להסביר את עמדת בן פטורה כרגע. יכול להיות שבן פטורה, יש גם הבדל בין, שם יש לך דילמה של חיי שעה מול חיי עולם אצל אותו, כן? כאן אומר לך בן פטורה, כן? כשאתה בא ועוסק במציאות שבה יש סכנה ואתה יכול להציל את חברך לחיי שעה, גם אז אתה חייב להציל אותו לחיי שעה. שם השאלה של עדיפות. אני אומר, גם אם קשה לך מהסוגיה הזאת ותרצה להעמיד אותה רק כרבי עקיבא, תעמיד אותה רק כרבי עקיבא. אני לא בטוח שתחמיד אותה רק כרבי עקיבא, אבל זה צריך להיכנס קצת יותר לדברים. אבל זה לא מטריד אותי, כיוון שבוודאי הסוגיות סתם השעס וסתם הסוגיות אנחנו הולכים עם רבי עקיבא, לא עם בן פטורה. אם כי צריך לדעת שנדמה לי שפעם ראיתי יש תשובה במשפט כהן שנטייתו להכריע כבן פטורה בזווית מסוימת, תשובה קצת קשה לי, אבל אני זוכר אותה במומם, לכן אני לא יכול כרגע לדבר עליה אלא אחרי שנראה אותה בפניך. טוב, הכל פנים, זוהי תשובה אחת, זוהי תשובה אחת של הרדב"ז. כאמור שאדם חייב להכניס עצמו לספק סכנה, לפחות כשיש הספק נוטה להצלה, חייב אדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל. והנה לנו תשובה אחרת של הרדב"ז. חלק ג' סימן תף רש כף זין, כותב הרדב"ז כך. זאת תשובה, אחת מן התשובות היותר מפורסמות, חושב שרבים כבר שמעו עליה, אבל בואו נכיר אותה. שאלת ממני הודיעך על מה שראית כזה. אם אמר השלטון לישראל, הנח לי לקצץ עבר אחד שאינך מת ממנו, או עמית ישראל חברך. באים השלטונות ואומרים ליהודי, תשמע, יש לנו, אתה רואה את החבר שלך, זהו נמצא אצלנו, או שאתה נותן לנו את הרגל שלך, או את היד שלך, או את העין שלך, או שאנחנו מחסלים אותו. עכשיו תחליט, מה עדיף לך? הרגל שלך, העין שלך, או שחברך יחוסל. מה עושים? האם אדם חייב למסור את העבר שלו כדי להציל את חברו מוודאי מיטה של השלטונות? השלטונות רוצים להרוג אותו. מה עושים? יש אומרים שחייב להניח לקצוץ העבר, הועיל ואינו מת מזה. אצלך לא מדובר בסכנת חיים, אצלך מדובר בסכנת עבר, אצלו מדובר בסכנת חיים. אז תיתן את העבר שלך כדי להציל אותו, להציל את חייו. ורצית לדעת אם יש לסמוך על טעם זה. זו השאלה שהוצבה בפני הרדב"ז. תשובת הרדב"ז: זו מידת חסידות, אבל לדין יש תשובה. זאת אומרת, קודם כל מי שרוצה לעשות כן מידת חסידות זה בסדר, אבל לדין יש תשובה. ואז הוא מתחיל פה, אגב, על בסיס התשובה הזאת דנים היום בהרחבה כל אלה שעוסקים בשאלת של תרומות איברים מן החי, למשל תרומות כליה, שזה הדבר הנפוץ שאדם תורם כליה בשביל את חברו. אז בנוי על יסוד התשובה הזאת של בוודאי, כמו שאומר הרדב"ז, חיוב, אי אפשר לחייב אדם לעשות כן, אבל מידת חסידות יש כאן, ואשרי מי שזכה לכך. דילמה על ידי חתיכת, על כל פנים, כשהרדב"ז בא לנמק למה זה לא, אי אפשר להכריח בן אדם לעשות כן, אז הוא אומר, אולי יש בזה סכנת נפשות. כי דילמה על ידי חתיכת עבר, אף על פי שנשמה תלויה בו, שמא יצא ממנו דם הרבה וימות, אולי הוא יאבד דם וימות. ומה יחזיד אדם צחה ורוס ומה כתפי. ואז הוא אומר, תדע דסכנת אבל חמירה, שהרי תירו לחלל עליה שבת ביסורים דרבנן אפילו על ידי ישראל. אז זה לא מתירים סכנת אבל חילול שבת בדאורייתא, אבל מתירים חילול שבת בדרבנן. זאת אומרת שהנה תראה שחזל מתייחסים בחומרה לסכנת אבל, ולכן אין לזלזל בסכנת אבל. אבל הדבר החשוב שהוא אומר בסוף, ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם, וצריך שמשפטי התורה יהיו מסכימים אל השכל והסברה. ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמת עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו? אל כך איני רואה טעם לדין זה אלא מידת חסידות, ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה. ואם יש ספק סכנת נפשות, הרי זה חסיד שוטה דקה דידי עדיף מוודאי דחברי. וכאן המשפט האחרון הזה בוודאי ובוודאי אומר בצורה מפורשת, כל הדיון שלו אומר זה סכנת עבר שאין בה סכנת חיים, וגם על זה הוא אומר מידת חסידות ואי אפשר להכריח בן אדם. אבל הוא אומר בסוף פירוש שאם בדבר הזה לא רק יש סכנת עבר אלא אם יש ספק סכנת חיים, אז הוא חסיד שוטה אם הוא עושה כן, וספק עדידי עדיף מוודאי דחברי. ועל זה בדיוק בנה ירושלמי, כן? שהוא ספק והוא ודאי, כך הסביר לנו בית יוסף, וודאי של חברו עדיף מהספק שלו. ופה הרדב"ז אומר ההפך, והרדב"ז שבא קודמת הוא בעצמו הביא את הירושלמי הזה. ולכן דברי הרדב"ז סתרי אהדדי, יש כאן סתירה, יש כאן קושי בדברי הרדב"ז, האם אדם צריך להכניס את עצמו לספק סכנה בשביל להציל חברו או לא. יש אחד מן האחרונים, אחד מחשובי האחרונים בימינו, טיפר בסתירה הזאת בתשובות הרדב"ז, והסביר בדרך משלו, תירץ בדרך משלו את כוונת הרדב"ז. נביא קודם את דבריו ואחר כך נתייחס אליהם. בקרך אסיה, אתם מכירים את הסדרה, סדרת אסיה היא סדרה שעוסקת בסוגיות של רפואה והלכה. ובקרך הזה יש שם תשובה, שאלה שנשאל הרב זילברשטיין מבני ברק, הוא נדמה לי שהוא הרב של רמת אלחנן, נדמה לי, כן? אז הוא נשאל כזאת, יש אישה רופאה צעירה שנקראה לטפל בילד שחלה באדמת, נדמה לי משהו כזה, איזה מחלה, והיא הייתה בחודש השני להריונה. וידוע שבאישה בהיריון, אם היא נחשפת לחולי אדמת וכולי, זה יכול להשפיע לפעמים עד כדי צורך בהפלת הבלנד, או חס ושלום למומים ולפגעים קשים בעובה. ואותה רופאה שהוזעקה לטפל בילד הזה התלבטה, כיוון שהיא בהיריון, האם היא צריכה ללכת להציל את הילד הזה שהיה במצב סכנה, או שהיא לא צריכה לסכן את עצמה בשביל זה. הגיעה השאלה לפתחו של הרב זילברשטיין, והוא כתב על זה תשובה, והתשובה נמצאת שם בקרך זין של אסיה. טוב, אז מי שרוצה את התשובה בפנים מוזמן לעיין שם. עכשיו אני רוצה רק לצטט בפניכם כיצד הוא מיישב את שתי תשובות הרדב"ז הללו. והוא אומר שם כך, אלא נראה שכוונת הרדב"ז היא שכל מידת סכנה שאדם מוכן ליטול על עצמו ולהסתכן בה למען תועלתו הפרטית, להרווחת ממון או למען כבודו וכדומה, משום שהוא מניח שישאר בחיים, לסיכון כזה חייב אדם להיכנס גם למען הצלת חברו. אבל לחשש גדול של סכנה שאדם לעולם לא ייכנס אפילו תמרת הון רב, אין אדם חייב להיכנס גם עבור הצלת חברו. ולאחר לעבור אורחות ימים, או לעלות ולטפס למקומות גבוהים ומסוכנים, או לצלול בימים ונערות, או לעשות מעשה הצלה שעלול הוא להיחבש בגללם בבית האסורים, כל הדברים הללו אף שיש בהם קצת סכנה, חייב אדם להיכנס לקצת סכנה זה כדי להציל חברו, משום דאדם בדרך כלל מסתכן בהם לתועלתו הפרטית ומניח שישאר בחיים. וזוהי כוונת הרדב"ז, שאם הספק נוטה יותר להצלה, חייב המציל להסתכן קצת ולהציל. אולם כשהסכנה גדולה כל כך שאדם נרתע מפניה ולא הסתכן בה אפילו תמורת הון רב, כגון לקפוץ מקום גבוה או לרוץ תחת מטר כדורים, אין הוא חייב לעשות זאת גם למען הצלת חברו. ולכן כתב הרדב"ז שאין אדם חייב לאבד עבר להצלת חברו, משום שלעולם לא יוותר על עבר תמורת כל הנאה שבעולם. לכן כתב הרדב"ז שאין זה מדרכי נועם לחייבו לקטוע ידו למען הצלת חברו. אם כן, מה שטוען בעצם, שכיוון שאנחנו כל אדם בכל מצווה נתון יש ספקי סכנה שאנחנו נכנסים אליהם במודע. כל מי שנושם אוויר בספק סכנה במודע, אני בכוונה מקצין את התמונה, כן? כי באוויר יש כל מיני חיידקים וכל מיני מזהמים, ולך תדע אם אתה לא מסכן את עצמך. בוודאי כל מי שיוצא מפתח ביתו חושף את עצמו לסכנה של ספק סכנה של תאונות דרכים, כן? כל מי שעושה קודם, כל מי שאוכל חושף את עצמו לספק של סכנה של אכילת דברים מקולקלים וכו'. אז הוא אומר, אם מדובר בספקי סכנה כאלה שהם אדם נכנס אליהם בצורה טבעית ומוכן לקבל את הסיכון, כי זה גם בשביל להרוויח כסף או בשביל כבוד או בשביל כל מיני דברים כאלה, אנחנו לפעמים קופצים, אסור לעשות את זה, אבל לפעמים יש אנשים שקופצים מכל מיני מקפצות לתוך מפלים ומנהרות וכל מיני דברים כאלה, ואני מזהיר מי לעשות את זה, ואני חושב שבאמת אסור לעשות את זה וכו'. אבל נניח שיש אנשים שעושים את זה, אבל כשיש ספק סכנה, אז גם שם ודאי אדם, דבר שאתה עושה אותו ביום יום בלי, רק בשביל כבוד, רק בשביל להגיד הנה אני הצלחתי לקפוץ מהמקום הזה ואני הצלחתי לקפוץ משם וכו', אז אם אתה עושה את זה בשביל דברים כאלה, תעשה את זה גם בשביל זה. אבל אם זה סכנות שאדם לא עושה אותם בשום פנים ואופן, גם בשביל כבוד שלו, גם בשביל כסף שלו, גם בשביל עניינים פרטיים, אז הוא לא חייב לעשות אותם גם בשביל חברו. זה פחות או יותר המהלך שמפתח הרב זילברשטיין שם באותה תשובה, כדי ליישב את דברי הרב. כן, מה? כי זה בדיוק הוא בא להשיב, וזה הוא משיב, הוא אומר, אז הסכנה הזאת שהרופאה הזאת צריכה להיכנס אליה, צריך לבדוק האם העובר הוא חלק ממנה. עכשיו אתה שואל האם צריכה לסכן א' בשביל לסכן ב', אני חושב שסכנה היא, הוא רואה את זה כסכנה שלה, בסדר? יש אגב גם סכנה לאם, מעבר לסכנה לעובר וגם סכנה לאם, אני לא רואה, יש פה פרחי רפואה, אני לא יודע, הוא יגיד לנו עם זה, אבל מה, ככה אומרים, שיכול להיות שהיום כבר המצב יותר טוב מבחינה זאת, אין לי מושג, אבל אותן מעניין השאלה העקרונית. הוא טוען כלפי אותה יולדת, כלפי אותה אישה, אז הוא אומר, זה תלוי, אם היא אישה שענייני הפלות בכלל רחוקים מתפיסתה, אז היא לא הייתה מוכנה לעשות זה בשביל הנוחיות שלה, בשביל X או שלה, בשביל Z, אז ברור ש... לא נגיד לה ללכת. אבל אם הייתה מוכנה לעשות בשביל שלא יהיה לה קצת קשה, בשביל זה והייתה מוכנה גם להפיל, אז אנשים מכניס את עצמם ספק הזה. אני לא בטוח שהשיקול שלו נכון, אני לא משנה כרגע, אז אני הבאתי כרגע רק את תשובתו והבאתי את ההבחנה שלו. לעניות דעתי הדברים האלה לא ברורים אצלי בכלל, שזו הכוונה של הרדב"ז, גם בגלל שהרדב"ז כשהוא מדבר על סכנת עבר, שימו לב את עבר שהוא בין שני מצבים, סכנת עבר שאין בה סכנת נפשות וסכנת עבר שיש בה סכנת נפשות. לגבי סכנת עבר שאין בה סכנת נפשות, הוא רק אומר זה לא מידת חסידות, הוא מבין שיש לה מקום אבל זה לא מידת חסידות. הוא אומר אם יש בזה סכנת נפשות, זה לא מידת חסידות, זה חסיד שוטה, ודאי דידי, ספק הדידי עדיף מוודאי דחברי, כך הוא אומר בפירוש. לכן אני רואה פה איזושהי אמירה הרבה יותר משמעותית של הרדב"ז מאשר סתם להפעיל שיקולים כאלה. ואני רוצה להציע ברשותכם את ההצעה הבאה. כדי להציע את ההצעה הבאה, אני, טוב, בוא נלך ישר אליה, נציע אותה כך. יש שני סוגים של הצלה כמו שאני רואה אותם. יש שני סוגים של הצלה. יש מצבים שבהם יש סכנה כלשהי ואתה נדרש להתערב כדי להציל. כאן אומר הרדב"ז, כשנדרש להתערב כדי להציל, אז הסוג האחד של הצלה, מה הוא? יש בן אדם טובע בנהר, בסדר? חלילה. אז אתה קופץ המים ואתה צריך לרוץ אליו במהירות, לשלוף אותו מן המים ואיכשהו להצליח לסחוב אותו, להוציא אותו למקום מבטחי. כמה זמן זה אמור לקחת? דקה, שתיים, חמש, עשר, רבע שעה, משהו כזה, סדר גודל. כעבור אותו זמן קצר שלוקחת ההצלה הזאת, כן? אתה חוזר לשגרת חייך, ואתה חוזר להיות בן אדם נורמלי, והוא, הצלת אותו. זה בסדר. זה סוג אחד של הצלה. יש סוג שני של הצלה. סוג השני של הצלה, שעליו מדובר כאן, בתשובה השנייה של הרדב"ז, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לתת, לתרום יד או רגל. אגב, זה שונה מכליה. כי בכליה, גם שם ההצלה היא של, בתקווה, שהכל עובר בשלום וכולי, אז אתה חוזר לשגרת חיים. כן? בקטיעת איבר, אם אדם נותן יד או נותן רגל או נותן עין, כן? אז זה לא תעשה איזה מאמץ של 5, 10 דקות, רבע שעה, שעה, יום, יומיים, ואתה חוזר למצב נורמלי. שם אתה בעצם אמור לשבש את כל סדרי חייך. מכאן ואילך, החיים שלך כבר לא יראו כפי שהיו עד היום הזה, כדי להציל את פלוי. על זה מדובר. מדובר על זה שאתה תלך עם רגל אחת, או תלך עם יד אחת, או תלך עם עין אחת, שהתפקודים הם לא תפקודים. כולנו יודעים שמי שחסר לו יד או רגל או עין אחת, אינו מתפקד בתפקודים נורמליים כמו כל אדם. ונדמה לי שזה כבר ספק סכנה מסוג אחר. ואולי ההבחנה שהרדב"ז עושה כאן קשורה לשני סוגי הצלה האלה. אדם חייב להציל, לשנס מותניים כדי להציל את חברו, לדעת הרדב"ז, שוב, שנדע כולנו שדעת הרדב"ז היא דעה לא פשוטה, כיוון שהפשטות של רוב הראשונים היא שאין חובה בכלל להיכנס לספק סכנה כדי להציל. אבל אני בא עכשיו ליישב את דברי הרדב"ז עצמו. אני אומר, גם הרדב"ז שהיה מוכן לאמץ את דברי הירושלמי אודות חובה של האדם להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו, לדעתי יש הבדל בין כניסה לספק סכנה שבה אתה נכנס לפרק זמן מוגבל למציאות של סכנה, שכעבור אותו פרק זמן מוגבל אתה יוצא מן המקום, אתה חוזר לשגרת חייך וכו'. אם מדובר בפעולה שדורשת שיבוש מלא של סדרי החיים שלך באופן קבוע, כאן הרדב"ז אומר שאין לך חובה. אם אין בזה סכנת נפשות, אומר הרדב"ז, המקסימום זה מידת חסידות. אם יש בזה סכנת נפשות, אז זה אפילו לא מידת חסידות, זה חסידות שוטה, זה חסיד שוטה. מאיפה אני לוקח את הרעיון הזה שיכולה להיות הבחנה בין הדברים האלה? אז אני לא ארחיב כרגע בזה, רק אומר, אביא כאן שני דיונים שיש צורך להרחיב בהם, אבל רק נאמר אותם בקצרה. בוא ניקח דוגמה, אני אתלבט עד כמה לכנס, זה סוגיה, זה אצלי משנה גדולה, הנקודה הזאת של שיבוש סדרי החיים, שקשורה להרבה מאוד עניינים, אז אני מתלבט עד כמה לפתוח את זה עכשיו, אבל בואו ניקח רק דוגמה אחת. נתפק עכשיו בדוגמה אחת שאני מבקש להביא בפניכם, ואז אולי נסתפק בזה. בוא, יש רמב״ם הלכות אישות. ניקח את הרמב״ם בהלכות אישות. יש רמב״ם קשה. כולם התייגעו בלהבין אותו. אני לא מבטיח לכם שאחרי שאני אגיד לכם עכשיו שאנחנו נקבל בו הבנה. אבל בואו קצת שמץ, לפחות לפי מה שאני מבקש להציע כאן, שמץ של הבנה בדברים נוכל לקבל, וגם שמץ של הבנה בדברי הרמב״ם, אם אנחנו זוכים, זה דבר חשוב ולא כדאי לוותר. אומר הרמב״ם בהלכות אישות בפרק כ"א את ההלכה הבאה. פרק כ"א הלכה י"א, כותב הרמב״ם, האישה כל זמן שהיא מניקה את בנה, פוחתין לה ממעשה ידיה, ומוסיפין לה על מזונותיה יין ודברים שיפים לחלב. זאת אומרת, בתקופת ההנקה, האישה צריכה לעשות פחות מעשה ידיים. למדתם כתובות בשנה שעברה, זאת אומרת, אלה שעובד ומעלה למדו כתובות, כן? אז יודעים ש... כשאישה יש לה חובת הנקה, ובתקופת הנקה אישה צריכה לעשות מעשה ידיים לבעלה, 15 צמר בגליל, ביהודה וכו'. אז בתקופת הנקה מורידים לה מהכמות הזאת, מהמכסה הזאת, כי היא משקיעה גם זמן בהנקה. בין היתר גם דואגים לה למזונות, כי היא צריכה לזון גם את הבלד, לכן נותנים לה תוספת מזונות. יין לדעת הגמרא יפה לחלב, לכן נותנים לה גם יין ועוד דברים שיפים לחלב. אוקיי, פסקו לה מזונות הראויות לה, והרי היא מתאווה לאכול יותר או לאכול מאכלות אחרות מפני חולי התאווה שיש לה בבטנה. קבעו לה שהיא צריכה לאכול, נתנו לה אוכל בריא שעוזר לחלב ועוזר לבלט וכו', והיא מחליטה לאכול דווקא בשר מעובד, דווקא נקניקיות, שנדמה רשות הבריאות העולמית החליטה עכשיו זה מסוכן. בסדר? אז מה, והיא עושה דווקא לאכול את... אומר הרמב״ם, הרי זו אוכלת משלה כל מה שתרצה, ואין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדי או תאכל מאכלים רעים ימות הבלד, מפני שצער גופה קודם. זה באמת מהדברים היותר מבהילים בדברי הרמב״ם. לכאורה אנחנו היינו מבינים שאם אישה רוצה לאכול מאכלים שמסכנים את הבלד, מסכנים את בריאותו של הבלד, היינו אומרים לה, עם כל הכבוד, תתאפקי. עכשיו, תקופת ההנקה, תאכלי את הדברים שראויים להנקה, ואני מבין שאת אוהבת כל כך נקניקים, או לא יודע מה, סטייקים, תתאפקי עם סטייקים, תאכלי אותם בעוד שנה, שנתיים, נניח, כבדלת חודש מניקים, אחרי כבדלת חודש, תחזרי לאכול את הסטייקים שאת רוצה. אומר הרמב״ם, לא. מפני שצער גופה קודם. כך אומר הרמב״ם. הרי בשתי מילים אומר דברי הרמב״ם הללו. דברים שאינן כתב. זהו, מספיק. אומר הרי, אי אפשר לקבל את הדברים האלה. דברים שאינן. מבין הפוסקים, יש כאלה שתחילים מצמצם את הרמב״ם, לא כוונה שהבלד ממש ימות, אולי יהיה לו פחות נוח וכו'. על כל פנים, הרמב״ם אומר בפירוש, שאם תאכל יותר מדי ותאכל מאכלים רעים ימות הבלד, אפילו אם יש סכנת מוות לבלד, אומר הרמב״ם, צער גופה קודם. כך הוא אומר. ונדמה לי שהדברים האלה, לאור מה שהצגנו כאן, אז הדברים האלה יכולים לקבל את ההבנה הזאת, שהרעיון הבסיסי הוא שאדם אמנם חייב להציל. ואישה שיש בלד שנמצא בסכנה, היא חייבת להעניק אותו כי הבלד בסכנה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן פ"ב באבן העזר, אני קורא, האישה שנתגרשה אין כופין אותה להעניק את בנה, אלא אם רצתה נותן לה שכרה ומניקתו, ואם לא רצתה נותנת לו את בנו והוא מטפל בו, כי חובת ההנקה של האישה את הבלד זה רק בגלל חובותיה לבעלה. ברגע שיש גירושין היא לא חייבת להעניק את הבלד עקרונית. אבל במה דברים אומרים שלא יניקה אותו עד שהכירה? אבל אם הכירה, אז יש כבר סכנת נפשות לבלד, היא חייבת להניק. אין מפרישים אותו מפני סכנת הבלד, אלא כופין אותו ומניקתו עד כבדלת חודש. כך פוסק שולחן ערוך. ויש אומרים, אומר הרמ"א שם, ואפילו אישה אחרת שהיא לא אמו של הבלד, שהניקה בלד עד שמכירה, כופין אותה ומניקה אותו בשכר מפני סכנת הבלד. אז זאת אומרת, ברור שכשיש סכנה לבלד, כופים אותה להניק. אבל אם כופים אותה להניק אותו, אז בגלל הסכנה של הבלד, אומר הרמב״ם, ובכל זאת אם היא רוצה לאכול מאכלים שמסכנים את הבלד, צער גופה קודם. ושוב, נדמה לי שהתמונה שאנחנו רואים כאן היא כזאת. חובת ההצלה, אם האישה נדרשת להניק, בסדר, אז היא מניקה את הבלד, זה לא, עצם ההנקה לא משבשת לה מהותית את סדרי החיים שלה, כן? אז לכן היא תניק את הבלד ותעשה את מעשה. אבל אם היא יש לה חוליית אהבה, היא חייבת לאכול כל מיני מאכלים, והמאכלים האלה הם מזיקים לבריאות של העובר, והיא אומרת אני לא יכולה בלי האוכלים האלה, אז אם יש לה צער גוף מזה, כמובן, אני מתאר לעצמי שגם הרמב״ם יסכים שאם זה רק חשק רגיל, אז עם כל הכבוד לחשק שלה וכו', אבל אם מדובר במשהו שבאמת משבש לה סדרי חיים ויש לה צער הגוף משמעותי, אז אומרים צער גופה, למרות שצער זה לא סכנה, אבל צער גופה שלה עדיף על פני קודם, לא עדיף אלא קודם לסכנת עבלה. ופה בגלל שמדובר בתהליך שבמידה מסוימת משבש לה לגמרי את סדרי החיים, זה לא שאומרים לה בואי תניקי חמש דקות וכו'. פה באים ואומרים לה את רגילה לסדר תזונה כזה שזה בעצם זה סדר האוכל שלך, זה מה שאת אוכלת כל הזמן, עכשיו כי את צריכה להניק, בואי תפסיקי את סדר החיים שלך הרגיל ותתחילי לעשות דברים אחרים. כן? אני אומר שוב, אני יודע שכולנו מתקוממים נגד האישה הזאת, איך היא בכלל חושבת לעשות כן, אבל זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו לא עושים כרגע בלתת מוסר לאישה הזאת. אנחנו עוסקים כרגע במבט המשפטי, מה האישה הזאת חייבת מבחינה משפטית ולא מה היא חייבת מבחינה מוסרית. וכאן הרמב"ם אומר, צער גופה קודם. ואני חושב שאם זה נכון מה שאני אומר כרגע, אז אנחנו מקבלים פה תמונה שבה לעניות דעתי ניתן להסביר שכל חובת ההצלה, אם דיברנו על גבולות חובת ההצלה, דיברנו על השאלה עד כמה אדם חייב להשקיע ממון, דיברנו על השאלה אם אדם צריך לסכן את עצמו, ויש על זה יש ויכוחים וכו', אבל כאן יש לנו אמירה אחרת שבחובת ההצלה יכול להיות שהדרישה היא כל עוד מדובר במעשה שיהיה הירואי ככל שיהיה, אבל מעשה הצלה הוא מעשה של מוגבל בזמן, מוגבל במגבלות מסוימות של אמנם באותו רגע אני משנה את סדר היום שלי, תכננתי להגיע לירושלים בעוד חמש דקות, אני אגיע חמש דקות יותר מאוחר או משהו כזה, אבל בסך הכל מדובר במעשה שאני עושה ואחר כך חוזר לסדר יומי הרגיל. בהצלה כזאת שדורשת מן האדם שיבוש ארוך טווח של סדרי החיים שלו, יכול להיות ששם אין חובה כזאת. ואולי זה מה שבוקע בעולה מדברי הרמב״ם הללו, אולי זה הבסיס להבחנה הזו של דברי הרדב"ז, ויש עוד כמה סוגיות שמשתמעות בכיוון הזה, אבל אני נסתפק בזה. אגב, יש דיון בפתחי תשובה שם באותה סוגיה של הנקה, בדיון בשאלה שאני לא בטוח שהיא פשוטה. דיברנו על חובת ההנקה עד כבדה לתחודש לאותו תינוק שה מכיר כבר את אמו. שם כתוב תשובת רדב"ז, מעניין, תשובת רדב"ז כתוב שם ככה: אודות מנקת חברו שעברו כבדה לתחודש ועבלת חולה וחלש, ואם תגמלהו יבוא לידי סכנה, ואין עבלת רוצה לנק מאחרת, אם כופים אותה להניקו מפני הסכנה, ואם יכולה לומר אני רוצה להינשא. כאן כבר לכאורה עד קבלה לתחודש, הזמן הנקה הטבעי של כל ילד. פה מדובר בילד חלשלוש, שגם אחרי שעברו ה-24 חודשים הללו, הוא עדיין זקוק להנקה, ואם לא יניקו אותו, הוא ימות. אז לוקחים לאלץ את האישה הזאת, אבל כדי להניק אותו, אסורה להינשא, כי אם היא תינשא, אז ייפסק החלב, ואז יתסכן אותו. זאת אומרת, המחיר של ההנקה פה הוא מחיר גם של ויתור על זכותה הטבעית, דחיית זכותה הטבעית להינשא בעוד איקס זמן, עד שהילד הזה ייגמל בסופו של דבר. זה כבר סיטואציה שונה, כי עד כבדה לתחודש שמאלצים מנקת להניק, כן? זה כבר גזירת חכמים, זה כבר הופך להיות בלי קשר לסכנה ולהצלה, זה כבר עניין שהופך להיות מין הלכה יצוקה שהיא קיימת. אז לכן אם זה שדורשים ממנה לעכב את עצמה 24 חודש, זה כבר הפך להיות נקרא לזה הבסיס הפשוט. כאן מדובר על דרישה מעבר ל-24 חודש. אומר הרדב"ז שם באותה תשובה והשיב: אם הולד יש לו אב, כופין אותו לרצותה במעות עד שיביא הולד ויגמל, ואם אין לו אב או שהוא עני, מצוותו בכל ישראל נותנים למון עד שתתרצה משום הצלת נפשות, ואם לא נתרצת מתירים אותה להינשא ולא תגמלנו מפני הסכנה, ואם אינה רוצה כופין אותה לניקו בשכר וכו'. אז אומר הרדב"ז, שימו לב אתם, אם היא לא רוצה, אם מצליחים לשכנע אותם, שכנעים אותה, אבל אם לא, אמנם נותנים לה, אמנו לה תניקי אותו, אבל לא מונעים ממנה להינשא. כשכולנו יודעים שאם לא נמנע אותה מלהינשא, אז עלול החלב להיפסק. כי כשאישה תהרה, אז החלב ייפסק. זה פחות או יותר המציאות, כן? אז כאן מאפשרים לה מצד אחד, אומרים לה, היא חייבת כי יש פה סכנה של הבלד, אבל לא מונעים ממנה להינשא. שימו לבטב, שוב אותו כיוון שאנחנו מדברים עליו, שאם זה דורש ממנה לשבש את סדרי החיים, אותו רדמז אומר, להניק את הבלד יתניק, אבל למנוע אותה מלנשא, לא נוכל למנוע אותה, לכן מתירים לה להינשא, ואם אינה רוצה, כופין אותה להניקו בשכר, אם רוצה רק להינשא, בכלל לא רוצה להניק, אז כמובן, כיוון שסכנה, כופין אותה להניקו בשכר, כל זמן שכמובן יהיה לחלב, אבל למנוע אותה מלנשא, לא מונעים אותה כאן מלנשא. זה פחות או יותר התמונה שאנחנו רואים כאן. קיצורו של דבר, כמו שאמרתי, חובת ההצלה ממון, חובת ההצלה בספק סכנת נפשות, חובת הצלה כשמשבשת סדרי החיים, אלה שלוש השאלות שטיפלנו בהן כאן. והנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר כאן בתמצית היא כמובן השאלה של עד כאן דיברנו על סכנות פרטיות, מה קורה בסכנות שמדובר במצב לאומי, במצב מלחמתי וכו'. אז אני מקווה שלכולנו ברור שכל השיקולים ששקלנו כאן, האם האדם יכניס את עצמו לספק סכנה או לא יכניס את עצמו לספק סכנה, כל השיקולים האלה אין להם שום מקום כשמדובר בשאלה של לאומית וציבורית וכו' ומלחמתית בדיני מלחמה. מהות דיני המלחמה זה שאדם נכנס לספק סכנה, ומהות דיני המלחמה שאדם, ולכן אם יש חייל פצוע מצווה שוב להיכנס גם לספק סכנה בשביל להציל את החייל הפצוע וכו', כי זה זאת המדיניות, לא רק המדיניות, זה הנוהל, זאת המשמעות של מצבי מלחמה, וודאי וודאי גם בכל האירועים שקורים לצערנו ברחובות בשבועות האחרונים, אז גם הם, זה מצב שבו אותו אדם שנתקר, הוא לא נתקר על זה כי רצו לתקור את אברהם בן יצחק או משהו כזה, או יצחק בן אברהם, כן? רצו לתקור את מישהו מהציבוריות הישראלית, מישהו מעם ישראל רוצים לפגוע. ולכן מצב כזה ברור שכל אדם שיכול, שוב, לא התאבדות, אני לא חושב שלהתאבד, אם אין לך שום כלים ושום דבר ואתה רק הולך בשביל להתאבד, אז עדיין שזה לא במקום. אבל אם יש סיכוי שאתה יכול לפעול ולקדם סיכויים של הצלה, גם אם יש בזה כניסה למצב שספק סכנה, ברור שהחובה הזאת קיימת. רק נזכיר פה את דברי הרמב״ם בהלכות שבת בפרק ב' על גויים שצרו על עיירות ישראל. שם כתוב, הרמב״ם אומר, מצווה על כל ישראל שיכולים לבוא לצאת ולעזור לאחיהם שמצור ולצילה מיד גויים בשבת. ושם ברור שאתה הולך על גויים שצרו על עיירה כלשהי, ברור שאתה נכנס לבצב של מינימום ספק סכנה, על זה אין שום ספק. אבל בוודאי כשמדובר דבר שקשור לציבור, אז כמובן דיני אותם שיקולים ששקלנו קודם הם שיקולים שהם לא רלוונטיים כשמדובר בציבור. טוב, ואי רצון שנזכה רק לשלום ושלווה ובטח שיהיה לנו שבוע טוב, כל טוב.
Das war auch so, wie ich jetzt auch.